טוב, אנחנו נמצאים בפרק א', אגב, מי ששואל מה המקור דברינו פה, מה המקור דברינו, הדברים לקוחים פה מהספר שנקרא אוצרות פנימיים. אוצרות פנימיים זה ספר, ספר מודעות, שעניינו זה להנחות את האדם ולכוון אותו לאוצרות הפנימיים שבתוכו. הנחת היסוד היא שאנחנו מלאים באוצרות, כוחות נפלאים, מחצבים נדירים של זהב וכסף ואלומיניום, במובן הנפשי. ועם כל הכוחות שיש בתוך האדם, הוא למעשה יכול למלא תפקיד משמעותי בחייו. והספר הזה, עניינו זה להנחות אותנו בדרכים כאלו ואחרות, אנחנו ניפגש עם הדברים בהמשך, איך באמת להיפגש עם עצמנו. כן? אתם יודעים שיש מדינות שהן מאוד עשירות והן מאוד עניות. היום קצת קשה להגיד זה על הודו, אבל הודו זה מדינה שבתקופה הקולוניאניסטית, הייתה מדינה שהייתה מאוד עשירה ומאוד ענייה, כי הם לא ידעו לנצל את מחצבי הטבע שלהם. אז באו הבריטים וניצלו את זה. זאת אומרת, המדינות המתועשות, הם בעצם ניצלו את אוצרות הטבע של המדינות הנחשלות. אבל אם ההודים היו מכירים מה יש להם, והיו מכבדים את האוצרות שלהם, הייתם יכולים להיות מדינה מתועסת ועשירה מאוד, מה שהם מתחילים לעשות היום. כבר בכמה וכמה שנים האחרונות, כן? מאז שנתמנה שם לראש הממשלה, אותו, שכחתי את השם שלו כרגע, אבל הוא הכניס מאוד את הטיעוס, כן? מתוך כוונה לנצל את האוצרות של הודו. עכשיו, תארו לעצמכם שכל אחד מאיתנו יש בו אוצרות נפלאים. האופן שבו אנחנו מופיעים היום, סליחה, אני לא בא לפגוע באף אחד, אני אגיד זה רק על עצמי. האופן שבו אנחנו מופיעים היום הוא ניצול של, בוא נגיד, בוא נלך ככה בעין טובה, 5% של האוצרות שלנו. אמרו שהניצולת של איינשטיין, שניתחו את מוחו, כן, רצו לעמוד על הפלא העצום הזה של המוח איינשטיין, הגיעו מסקנה, יודעת כמה מדעית, שהוא ניצל כ-12% מהיכולת של המוח שלו. 12% יצא לנו תורת היחסות השנייה. אז תראו את זה לך מה זה 20%, מה זה 30%. אנחנו, כל אחד ואחד, לפי האחוזים שלו, אנחנו מבטאים חלק מזערי מהיכולות הפנימיות שלנו, שקשורות לשכל, לרגש, לדמיון, לכל הכוחות, לרצון, למידות, לנטיות, לכישרונות. זאת אומרת, צריך להבין את הנקודה. הספר הזה, אוצרות פנימיים, הוא ספר שמנחה אותנו פנימה. דע את עצמך. תלמד לעבוד עם העולם הפנימי שלך. תלמד לתפעל את הכוחות שמונחים בתוכך. זה עניינו של הספר הזה. בפרק, בהקדמה יותר נכון, זה היה בשיעור שעבר, אנחנו באמת הגדרנו את הייחודיות של האדם. וראינו שייחודיות האדם היא מצד, אני לא אחזור כרגע לדברים בפרוטרוט כמובן, אני רק אזכיר כדי שנוכל להיכנס כבר לפרק א' בצורה יותר חלקה, מהדרך הקדמית, מה שנקרא. אבל בהקדמה, שזה היה לימוד השיעור הקודם, אנחנו ראינו שהייחודיות של האדם, צריך להבין, אדם שלא מבין את הייחודיות שלו באופן הזה, הוא לא חי חיי אדם. הייחודיות של האדם זה חיבור בין נשמה וגוף. אדם שלא מודע לעובדה, המהדהדת נקרא לזה כך, שבעצם הוא חווה חוויה כפולה, חוויית הקיום שלו, היא מורכבת גם מעולם נשמתי, שאפשר לזהות את העקבות שלו, בנטיות המוסריות שלנו, בשאיפות שלנו, לדברים גדולים. יש עקבות. אדם שלא מזהה את הקיום שלו כמורכב מנשמה וגוף, הוא כבר איבד בצורה מאוד משמעותית את הגדרתו כאדם. זאת אומרת, אדם שחי את חייו תוך כדי נתינת דגש לצד הגופני, דיברנו על זה בעריכות, מה זה בדיוק גוף, כן? אדם ששם דגש על הכאן ועכשיו, על החולף ופחות על הנצחי, הוא לא חי חיי אדם. זאת אומרת, יכולות אנשים שמתהלכים כאן, חיים את חייהם, יש להם בית, יש משפחה, יש, אפשר להגיד במעט אחוזים את מה שאני אומר, אבל לא בהכרח הם חיים חיי אדם. מכיוון שהם לקויים בהכרתם, אני מדבר על עצמי עכשיו, זוהר שם, כל אחד יעשה עם חשבון לעצמו, מכיוון שיש ליקוי באמונת והבנת המורכבות הפנימית שקיימת בתוכנו. יש בתוכנו נשמה שהיא מן העליונים, ויש בנו גוף מן התחתונים, כל אחד עם המוטיבציה שלו, עם הנטייה שלו. אדם שלא מבין את ההגדרה הזו באופן יסודי, את הגדרת האדם, מורכבות של גוף ונשמה. יתרה מזו, אדם שלא רואה בחייו את הנוכחות של שני החלקים האלו, ונותן דין וחשבון לעצמו, איך הוא מבטא אותם? חסר לו בהגדרת אדם. אדם שלא בוחר להנהיג את שני החלקים האלו, להנהיג אותם בצורה נכונה, כמה מן הנשמה צריך להכניס בתוך הפעולה הזו, כמה מן הגוף. אדם שלא עושה את הפעולות האלו, הוא לא מגדיר את עצמו כאדם, הוא פחות חי כאדם. מעניין. זה מה שאמרנו פעם שעברה, זה המיוחד שלנו כבני אדם. כלומר, כל ניסיון למדוד את הגדרתנו כבני אדם, על פי קריטריונים אחרים, ולא כיצורים מורכבים משמיים וארץ, זה כישלון מהדהד בהגדרת מהותנו, תפקידנו בחיים, הצלחתנו, עושרנו. לכו קדימה. זו הייתה חשיפה לא פשוטה, בשיעור הקודם אנחנו ירחנו בזה. שם נתתי את התמצית, כן? התמצית. ואנחנו פה נכנסים לפרק א'. פרק א'. פרק א', בואו נתחיל לקרוא ונראה, יש פה כחמש תובנות בתוך הפסקה הזו. אנחנו לא נעסוק פה בהבנת הנקרא במובן הניתוח של כל מילה. זה לא העניין שלנו. אנחנו רוצים להוציא את אבות המזון מהפסקה הזו, כי אפשר בקלות להימשך לניתוחים מיותרים של הדברים, כל מיני השוואות בין מילים, טטטט, וכו'. אנחנו, זה לא יהיה סגנון הלימוד שלנו. סגנון הלימוד שלנו יהיה לקרוא את הפסקה, להוציא ממנה את התובנות ההכרחיות, עוד תובנה, עוד תובנה, עוד תובנה, להרכיב את התובנות זו בזו, כדי לראות את הבניין, ולצאת עם זה. להשתמש בתובנות האלו כדי להיות מה שקראנו עגלון, כן? בעגלת חיינו, כן? אנחנו רוצים להיות עגלונים. אנחנו רוצים לנהג את עצמנו. כך קראנו לשיעור הזה, כלים, כללים וכלים בהנהגה אישית. אז בואו נראה מה פותח פרק א'. אוצרות פנימיים. הוא ניתן להשגה באינטרנט בקלות. מה? אוצרות פנימיים זה נקרא. כן? א' מימון. כן. לכל אדם יש תפקיד גדול ומהותי לגלות את עצמו, ליצור חיבור אל פנימיותו ולהוציא לפועל את כוחותיו הייחודיים. חיים אלו הם חיים של מודעות, בחירה, שמחה והתקדמות, והם מביאים משמעות עמוקה. אנחנו מחפשים משמעות לחיים. המשמעות שלנו זה בהבנת הייחודיות, כן, שלנו. קודם כל, להבין שיש לנו תפקיד גדול ומהותי. כל אחד מאיתנו הוא לא איבר כפול, שמישהו יכול למלא את תפקידו. ממש לא. כל אחד מאיתנו הוא עוד בספר תורה. עוד בספר תורה שחסרה, עם כל הכבוד לשאר האותיות שקיימות, בשלמותם, מה דינו של הספר הזה? חוגרים אותו מבחוץ, עם החגורה, מכניסים אותו לארון הקודש, עד שסופר יבוא ויתקן את הטעות. עד אז לא קוראים בתורה. אבל כל האותיות, שאר האותיות בסדר גמור. וגם באות הזו יש איזה משהו קטן, איזה הפסק קטן בגג של הדלת, זה משהו באמת מזרי, כן, שאדם מבוגר לא רואה, צריך להביא ילד קטן בכיתה ה' כדי שיגיד. מה כל הסיפור? לא, לא, אות אחד בתורה לא הבנת. אם חסר אפילו לתן תמנע, כן? לוטן, תמנע, חסר, למד, אין, הספר פסול. עכשיו, זו אמירה מאוד משמעותית, שאדם מתקשה להבין אותה. כלומר, להבין את גודל הערך שלי. כלומר, שאני בורג במכונה, אבל אם הבורג הזה חסר, זה יכול להביא לתאונת מטוס. בתעופה חוקרת, מביאים כל מיני מקרים של תאונות. אז לפעמים שמו בורג לא מקורי בחופה. מטוס נוסעים. עוד טיסה ועוד טיסה ועוד טיסה. הבורג מתחיל להתרופף. באמצע הטיסה פתאום החופה. יוג. הטייס נשאב החוצה, כן? ומעוצמת השאיבה החוצה, כן? הרגליים שלו נשארו בתוך תא הטייס, והוא כולו בחוץ. במינוס 20 באוויר, מבחינת טמפרטורה. ככה המטוס ממשיך לטוס עד שנחתו, והוא במצב הזה, איכשהו הצליחו להחסיר אותו לחיים. והכל למה בסוף החקירה הזו, מה התברר? בורג לא מקורי בחופה. כמה ברגים יש בחופה? עשרות ברגים. בורג אחד לא מקורי. מסתבר שהטכנאי ידע את זה. אבל הוא לא רוצה לעכב את הטיסה או מסיבות אחרות, לא זוכר. הוא שם בורג לא מקורי. על פניו כל המטוס קיים. אבל הבורג הזה, מכיוון שהוא לא מקורי, צריך להיות מקורי, כן? בסופו של דבר נגרמה תאונה. כל אחד מאיתנו. יש אחד שהוא בורג, יש אחד שהוא חופה, יש אחד שהוא סטיק, יש אחד שהוא גלגלי המטוס, יש אחד שהוא הכנפיים. אבל בתוך תוכנו, בתוכנה הפנימית שלנו, חבוי תפקיד משמעותי ביותר, שעניינו זה להופיע ולגלות משהו ברצון השם יתברך. זאת אומרת, התפקיד שלנו, הוא יכול להיות קטן בכמותו, אבל הוא עצום באיכותו מכיוון שהוא נוגע לקידוש שם שמיים. הוא נוגע לגילוי כבוד השם בעולם. כלומר, אם יחסר בקונצרט, כן? יש איזה טוף כזה גדול בקונצרטים, הטוף הזה מכה פעם אחת בהתחלה, פעם אחת בסוף, זה הכל. הוא נמצא שם כל הקונצרט, לפעמים קונצרט של שעה. יש את הטוף העצום הזה, מתחילים את הקונצרט, היצירה עם הטוף, בום, בום. הוא מחכה עכשיו שם על הבמה, לא עושה שום דבר. מגיעים לסוף, והוא חותם. בום, בום. עכשיו, שתי המכות האלו, שהוא מכה בתחילה ובסוף, הן סוללות את הדרך לכל היצירה. הדרמטיות של המכה הראשונה, זה דורך אותנו לקראת הבאות. והמכה בטוף בסוף, זה חותם את כל היצירה. אין דרך להתענג על היצירה באופן שלם, מבלי החתימה של הטוף. אז מה הוא עשה סך הכל? אדם שלא מבין. יכול להגיד לעצמו, מדיין, בום, בום, גם אני יכול. גם אני יכול, בום, 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 בום. לא הבנת כלום. שמדובר על יצירה כזו ברמה כזו, כדי שהיצירה תופיע בשלמות, אנחנו זקוקים לתזמורת של 120 כלים. יש 5 כינורות, יש 2 ויולות, 2 צ'לו, יש 3 קרנות יער, יש מלא כלים. לפעמים כל אחד מנגן בפני עצמו, תפקיד קטן, ושותק חצי שעה. ואם הוא מנגן עם חבריו את אותו תפקיד, שנשמע משולש, כל מיני. אבל כל אחד מהכלים האלו, יש לו תפקיד עצום בהופעת היצירה, שהגה אותו גאון, מוצרט, בטהובן, לא יודע מי זה יהיה. אז מה נגיד על התוכנית האלוקית? שריבונו של עולם רוצה להופיע את טובו בתוך המציאות. כדי להופיע את טובו, הוא חתם בנו נשמות מיוחדות. אל תזלזל בעצמך. כל נשמה כזו היא משרת בחצרו של המלך. יש כל מיני משרתים. הספר הזה או המסע הזה שאנחנו נערוך כאן במשך 20 שיעורים, עניינו זה להגיע למצב שבו אנחנו ממששים מבחינה תודעתית, לא רק מבחינה תודעתית רק, אלא גם מבחינה חווייתית, אנחנו ממששים את הערך הפנימי שלנו, במידת האפשר. אנחנו הולכים לגלות נופים פנימיים בעולמנו הפנימי. הנה הגליל התחתון שלנו. איזה צמחייה מיוחדת. היי, תראה את החי, את הצומח, את הדומם. איזה יופי, איזה דברים. כמה סוגי צומח, כמה סוגי עצים, כמה סוגי חרקים וחיות, עשרות, מאות. איזה אקולוגיה עשירה שיש באותו תא שטח, באותו נוף. אנחנו הולכים לגלות את הגליל התחתון שלנו. הגליל העליון שלנו. את בקעת הירדן שלנו, את הערבה שלנו. אנחנו הולכים להפוך את המפה האילמת. מפה האילמת. אנחנו הולכים להפוך אותה למפה שיש בה ציוני דרך. יש בה, יש הבנה. יש, זה מפה של אחד על אחד עם השטח. כן? זה בעצם מה שחסר לנו. כן? ופה זה כבר קריאה לכל אחד מאיתנו שנמצא פה היום. לבדוק את עצמנו. עד כמה אנחנו מעריכים את התפקיד הייחודי או את הערך הייחודי שלנו, עד כמה אנחנו מחשיבים את עצמנו כיצירה חד פעמית, שלא הייתה כמותה מאז ברוא אדם על הארץ, מאז חטא אדם הראשון. כן? שהנשמה הענקית שלו התפוצצה לכל הנשמות שהיו מאז ועד בכלל. כן? עד כמה אנחנו מעריכים את היצירה החד פעמית הזו שלא הייתה כמותה, מי אחרי חטא אדם הראשון? ועד בכלל, עד סוף כל הדורות, לא יהיה עוד יואב אחד. עם כל הכבוד לגאון מבילנה, עם כל הכבוד לרמב״ם, הם לעולם לא ימלאו את התפקיד שלי, ולא את התפקיד שלך. ועם כל הכבוד לחכמי דורנו, רב טאו, רב ביגון, רב... עם כל הכבוד, שאנחנו מסתכלים עליהם בערכה גדולה, אבל באותה מידה אני יודע בוודאות מוחלטת שאת התפקיד שלי הם לא יכולים למלא. אין להם סיכוי. גם אם הם ירצו, אין להם את הכישרון, אין להם את התוכנה, אין להם את ההרדיסק, אין להם את מסד הנתונים הנשמתי שמתגלה במכלול התכונות, המידות, הנטיות, הכישרונות, החסרונות שלי. שמכל אלו אפשר לעשות המתכון המדהים שנקרא יואב. אין להם זה. הם לא יכולים לשב בכיתה ולתת את השיעור שאני נותן כרגע. זה לא שהם לא יכולים לדבר על מודעות. הם יכולים לדבר על מודעות. בדרכם שלהם. אבל באופן שאני נותן, הם לא יכולים לתת לעולם. לא יכולים. זה גוון שהוא שמור לך. ריבונו של עולם לא נותן לאף אחד להתקרב. הוא מנע מאחרים להתקרב בעצם העובדה שהוא לא שם בתוכם את הכישרון הזה. שוער ששורר חייו, מיטה. יש משוררים ויש שוערים בלווים. אם אתה שוער ואתה רוצה לעזור לחברך, כן, לשורר, חייו מיטה. שוער ששירר חייו מיטה. משורר ששיער חייו מיטה. עד כדי כך, תפקידים הם מאוד ברורים. בכל בן אדם, כל נפש, כל נשמה, היא נושאת בקרבה ייעוד מופלא ביותר, שמעניק ערך לחיים. מיום צאתו לאוויר העולם, ועד יום צאתו מן העולם, הוא מרגיש ערך אדיר. למה? כי יש לו מודעות לאופיו. יש לו מודעות. מתוך המודעות יש לו בחירה, שאני מודע למה שקורה לכוחות שיש בתוכי, יש לי גם בחירה, איך להשתמש בהם. אם אני לא מודע, יש לך ארגז כלים. יש בפנים כלים נפלאים, אבל אתה לא מודע מה יש בתוך הארגז. יש שם הכל, יש שם כלים נפלאים, באמת אפשר איתם לבנות גורד שחקים. אבל מה זה יעזור? הקופסה הזו היא סגורה. או לכל יותר אתה מכיר את המברג. הצלחת לזהות את המברג שבארגז הכלים שלך. נחמד וטוב. מה זה ארגז הכלים? לעומת מה שיש שם עוד. אז יש מודעות. מתוך המודעות יש בחירה. מתוך הבחירה יש שמחה. למה יש שמחה? כי אני שותף בגילוי רצון השם יתברך. השמחה היא לא במנותק מרצון השם יתברך. השמחה היא בזה שאני עכשיו, בעצם העובדה שאני מגלה את עצמי, בעצם העובדה שאני חי את חיי המקוריים, אני מאפשר לו להתגלות. נקודת המגע שמתרחשת בין הרצון האלוקי לבין הנפש שלי שנושאת אותו, צריך להבין. כל אחד בפעולה שהוא עושה. סליחה שאני דיברתי על עצמי גם פעם שעברה, אבל גם עכשיו אני אתן את זה כדוגמה, כי זה הכי קרוב אליי. שאני נותן עכשיו את השיעור. עכשיו אני נותן לקדוש ברוך הוא כלי. ריבונו שלו, אני אקח את הכלי שלי. את הכלי הרגשי שלי, את הכלי הדמיוני שלי, את הכלי העיוני שלי, את מכלול הרגשות שלי, את המידות שלי, ריבונו שלהם, את כל זה אני משתמש בו עכשיו כדי להגיד את הדברים שאני אומר. נקודת המגע שמתרחשת בין הכלי, המקרה הזה אתה, אתה הכלי, לבין הרצון הכספים, כל מקום שאתה נותן כלי, מיד מופיע רצון אלוקי שמתגלה בו. נקודת המגע וההשקה בין האור והכלי, הוא יוצר את השמחה. זה השמחה, קוראים לזה שמחה של מצווה. כמו שבמצווה, למה יש שמחה? מכיוון שזה נקודת מגע בין הרצון האלוקי לבין מעשה פיזי. כל מצווה זה מעשה פיזי. אבל זה מעשה פיזי שמקפל בתוכו רצון וקדושה אלוקית, נכון? נקודת המגע שביניהם, ברגע שאתה חווה אותה, אתה מרגיש שמחה אדירה. והתקדמות כמובן. ואתה מרגיש גם התקדמות. למה אתה מרגיש התקדמות? כי אתה הולך וקורא את הספר שלך. אתה הופך דף. הנה המבוא. מהמבוא להקדמה ראשונה. מהקדמה ראשונה להקדמה שנייה. פרק א', בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח. אני הופך את דפי החיים שלי, כשכל שלב הוא בעצם מזמין אותי לשותפות אמת עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לפעול עם אל. לפעול עם אל. אז נקרא את זה עוד פעם. זה התובנה שרצינו. מהות חייו של האדם. לכל אדם יש תפקיד גדול ומהותי לגלות את עצמו, ליצור חיבור על פנימיותו, להוציא לפועל את כוחותיו הייחודיים. חיים אלו הם חיים של מודעות שמביא לבחירה. הבחירה מביאה לשמחה. בחרתי לגלות אותו. אז הוא מתגלה בי. אז אני שמח. השמחה מביאה להתקדמות וחתירה הלאה לעוד גילוי. ועוד גילוי. מי לא ירצה עוד גילוי שכזה? מתי אדם מתבטל ומשתעמם שהוא לא מבין את משמעות חייו? מה זה יעזר אם עכשיו אני אעשה כך או אחרת, אם עכשיו אני אלמד את זה או אעשה את הפעולה הזו? אני בלאו הכי סתם בן אדם שחי, אני נולדתי בשנה כזו וכזו. ועוד מעט אני עובר מן העולם. מה שווים החיים שלי? זה אוסף של מקרים שאני אפילו לא מבין אותם. שום דבר, לא מבין. אז מה, איזה שמחה יכולה להיות בזה? חוץ מהשמחות הקטנות והעלובות של איזה תענוג מזדמן. או... מה, איך יכולים כבר לראות החיים שלא משמשים מטרה גדולה? שהם לא נתפסים כהזדמנות לשכן את רצון השם בתוכי, ועשו לי משכן. ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. כל אחד מאיתנו משכן. הפירוש הוא משכן, שהוא יודע, כן, ומכיר את הכוחות שלו, יודע שיש לו גוף ונשמה, יודע שתכלית חייו זה לחבר ביניהם, באמצעות כל הקומפלקס האדיר של הנפש שלו. על כוחותיה, כן? מידותיה, כישרונותיה, חולשותיה, כמו שנראה בסוף. שאדם לא מבין את הדבר הזה. הוא הולך בעולם הזה כאדם טועה. כמו אדם שנפל עם איזה מצנח למדבר, ומתהלך שם ולא יודע לאן הוא הולך. הוא נמצא בתוך גן המבוכה של מסילת ישרים. אתם זוכרים את המשל? הגן הנטוע לצחוק אצל השרים, גן המבוכה, שקטליו זקופים, ואדם שהולך בתוכם לא מבחין בין השביל האמיתי לשביל השקרי. ואדם יתהלך, מה בדיוק עשיתי היום? אוי, החיים דווקא לובשים צורה די מקרית. מה עשיתי? התפללתי היום, כן. אבל למי התפללתי? איך התפללתי? מה, אני באמת מזוהה עם המתפלל שבי? התפללתי, כולם התפללו, הייתי שם וזה. למדתי תורה, כן, למדתי תורה. כן, למה למדתי? מה ציפיתי בלימוד התורה? איך אני מבין את הערך של הלימוד? אולי זה כבר נכנס אצלי לרוטינה. אחרי זה הלכתי לאכול. מה בדיוק אני עושה כאן? מה, חוץ מאשר באמת אני רעב, אני חייב להגיד, אני רעב, ויש היום באמת, זה יופי של בשר. יוצא שאדם מסתכל לפעמים בסוף יומו, והוא מזהה שהיום שלו הוא איזשהו אוסף של נקודות מקריות, וכאשר הוא מחבר אותם אחת לשנייה, הוא לא מקבל פרצוף, הוא לא מקבל צוות. אתם מכירים את החוברות צביעה של ילדים, שיש נקודות עם מספרים, והילד צריך אחד לשתיים לשלוש, ואז יוצא פתאום איזה חסידה פתאום. הנכד שלי מאוד גילה את זה לאחרונה. נכד. כן, אז הוא מאוד אוהב, פתאום הוא מגלה צורה, זה ממש מפתיע אותו. לראות איך הנקודות האקראיות האלו, כביכול, בעצם הן זורמות מנקודה לנקודה ונוצרת צורה. זה משל נהדר לחיי אדם. האם פיסות החיים שלך הן נקודות שמובילות אחת לשנייה ובונות משהו משמעותי? זה היסוד העיקרי של חשבון הנפש שאדם עושה עם עצמו. כדאי לעשות את זה בהתחלה על שעה אחת ביום. בשעה האחרונה, שאני מחבר את הנקודות זו לזו, של המעשים, של המחשבות שלי, של הרגשות שלי, מה נוצר? איזה פרצוף מאפן. לא נוצר משהו משמעותי, זה מין כזה, סתם לא. או, יכול להיות שחיברתי אותם, מקור, נוצר מקור. אבל חסר את העיניים של החסידה, חסר את הרגליים, נוצר מקור. גם זה טוב, מקור, יש מקור. לפחות מקור, יש שאלה משמעותית. בוא נראה לה. חיים אלו הם חיים של מודעות, בחירה, שמחה והתקדמות, והם מביאים משמעות עמוקה. ממשיכים הלאה. לא, מקור, התכוונתי למקור של החסידה. לא, נתתי את המשל, פשוט. לפעמים שאדם במשך היום, שהוא עוצר, אני יודע, באמצע היום, ואומר, בוא ניקח את כל הנקודות. מרגע שהתעוררתי ועד עכשיו, לחבר אותם, לראות מה נוצר. אז לפעמים הוא מזהה שאולי נוצר מקור של חסידה, אבל הרגליים והכנפיים לא קיימים. זאת אומרת, הוא לא פעל פעולות שיצרו יצירה כלשהי. הוא פעל בצורה אוטומטית, אקראית, כן? לא מתוך תוכו, לא מתוך הבנת הערך הפנימי שלו, כן? לא מתוך הבנת הערך הפנימי שלו. נמשיך הלאה. יצירת המודעות הפנימית שעליה דיברנו, המסע פנימה, בוא נקרא לזה ככה, המסע הזה פנימה אל האוצרות הפנימיים שלנו, ואל חשיפת האופי הייחודי שלנו, המסע הזה פנימה, יצירת המודעות הפנימית אינה פעולה חד פעמית, אלא תהליך אין סופי. לא יהיה מדריך טיולים שיגיד שהוא מכיר את כל ארץ ישראל, על כל פינותיה וכל פרטיה. אין דבר כזה. לא מכיר. זה תהליך אינסופי, שככל שמגבירים את המודעות, כן? מגבירים את המודעות, אנחנו מכירים יותר, כן? אל ידע בר שאול, שהוא מדריך אותך בהר הרצל, אתה רואה שהידע שלו הוא פי 500,000 מאדם מצוי. זה משהו אחר לגמרי. אבל גם אלידע בר שאול יודע שהוא עדיין יודע טיפה בים. תשאלו אותו, יגיד לכם. מה אתה יודע על הר הרצל? זהו, גמרת ללמוד על הר הרצל? על מה אתה מדבר? טיפה בים אני יודע. אבל הוא שואף לדעת עוד ועוד. למה? הוא מכיר את הייעוד שלו. הייעוד שלו זה להביא אנשים לחוויה ששייכת לזמן, מקום ואדם. הוא יודע לחבר בצורה מופלאה ביותר. זמן, הוא הולך לעבר, הוא פתאום מגיע להווה, פתאום הולך שוב לאיזה עבר יותר רחוק. זמן, מקום, הוא לוקח אותך למקומות ואנשים. הוא יודע ליצור את החיבור המופלא הזה בין שלושת הממדים האלו. עולם, שנה ונפש. זה זמן, מקום ואדם. זה בקיאות יוצאת מגדר רגיל, לא כל אחד יודע לעשות את זה. עכשיו, מכיוון שהוא מכיר את תפקידו, הוא לא מפסיק להשתלם בו, ויודע שעד סוף ימיו, הוא לא יפסיק ללמוד. אבל יש לו את הכלים להתעמקות. הוא חוקר נאמן ועמוק עם מסירות נפש אדירה. כן? הוא מלא שמחה. הוא מלא סיפוק. הוא מלא התקדמות וצמיחה. כי הוא מחובר לתפקיד שלו. אגב, זה לא התפקיד היחידי שלו. יכול להיות שתפקיד העיקרי. קרוב לוודאי שזה התפקיד העיקרי שלו. ויש כל מיני בחינות אחרות שגם שם יש לאדם מקום. אבל הם לא הדבר העיקרי. כל אחד מאיתנו יש לו סט של כישרונות. אתה צריך לזהות מהו הכישרון המרכזי שבאמת איתו צריך לפעול, ומה הכישרונות המשרתים. יש כישרונות משרתים, ויש כישרונות מרכזיים. כן? אבל זה ברור, הבאתי כדוגמה את אלידע בר שאול, אבל ברור שהתהליך ההתמחות שלו הוא אינסופי. קל וחומר תהליך המודעות שלנו. כן? שאנחנו רוצים לרדת לתוך הנפש ולהכיר את היצירה המופלאה הזאת, היצירה האלוקית הזו שנקראת נפש האדם. גם אם נחיה כפליים שנות מתושלח, וננצל כל יום ויום עד תומו, ננצל אותו למודעות, לא נכיר את עצמנו. עוד, אדם זה דבר מורכב ועמוק. צריך לזכור מי יצר אותנו. אדם זה לא AI. זה לא יצירה של GPT. זה יצירה אלוקית, וכל דבר שהוא אלוקי הוא נצחי. גם אם הוא קטן, גרגר חול אחד. יש בו חוכמה של כל היקום, כך אומר הרב קוק. גרגר חול אחד. יש בו חוכמה של כל היקום. יש בו המון חוקים פיזיקליים. יש בו חוכמת אין סוף בגרגר. אז מה נגיד כבר על עץ או על עשב קטן? רבותה, יש פה עסק עם יצירה אלוקית. וזה הצומח. דומם, צומח, חי. מה נגיד על אדם? פלא פלאים. זאת אומרת, אנחנו ניצבים מול יצירה מופלאה שנקראת אדם, ויצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. זה אנחנו, כן, לא דובר על אדם הראשון, ולא על משה רבנו, לא רק. זה אנחנו, היושבים כאן היום, גם אם אנחנו חושבים לפעמים שאנחנו לא מי יודע מה. כל אחד ככה קצת מסתכל במראה, אני יודע, קצת בודק את עצמו. בסדר, לא ביג דיל גדול לחיים. אדם, יש בעלי חיים יותר נחמדים. יש אנשים שאוהבים כלבים יותר מאשר בני אדם. כן? מה, בן אדם, בסדר. יש יותר מדי בעולם, בני אדם. זה לא כך. זהו תהליך אינסופי, תהליך עמודות. שוב, אנחנו לא באים לאיים. אנחנו לא באים לאיים. אנחנו באים להצביע על כך שעבודת המודעות, כן, מכיוון שהיא נוגעת לנפש האדם של כל יחיד ויחיד, היא דבר אלוקי, כן, הנפש האלוקית, לכן ממילא התהליך הוא אינסופי. ואנחנו לא רוצים להגיע לסופו של התהליך הזה. אנחנו רוצים להיות בדרך. אנחנו רוצים להשתלם. אנחנו לא קצרי רוח. כן? להכיר כבר את עצמנו. צריך להבין שכל טפח שאנחנו חושפים באישיותנו, והטפח הזה מתברר לנו שהוא חתיכה בפאזל של מה שנקרא ראובן, לוי, יששכר, כל טפח כזה שמתגלה לנו, ואנחנו מבינים שהוא חלק בפסיפס, גורם שמחה אדירה. והחלק הזה פתאום מגלה את החלק האחר, ואז הם מתחברים. ופתאום רואים ששני החתיכות האלה יוצרים איזה פיסת נוף. נכון, זה פאזל של 15,000 חתיכות. נכון. הרבה חתיכות יש. אבל מצאתי חתיכה קטנה. שוב, אני מביא את הנכד שלי, נו מה לעשות? אני מאוד נהנה לראות אותו מתקדם ומתפתח. הוא עושה פאזלים של 300 חתיכות. הוא ילד ביום בכיתה א', עלה לכיתה א' עכשיו. אבל כבר לפני שנתיים הוא עשה פאזל של 150 חתיכות. כן? לראות את החוי, מרכיב שם את ה... תמונת היערות הגשם, יש תמונה כזו של יערות הגשם. כל מיני בעלי חיים, טוקים, קופים, אריות, טיגריסים. איך הוא מחבר את זה? הוא יושב איזה 6 שעות במהלך השבת. מחבר פאזל. ואם הוא לא מספיק, לא לגעת. הוא מזהיר את כל הסביבה, לא לגעת, אמא, לא לגעת. ואז הוא מתפנה, מסיים את הסעודה, וחוזר לפאזל הרצפה שלו, ומשלים אותו לקראת צאת השבת. איזה עונג יש לו. והנה חלום, הוא השלים משהו. נפש האדם בתכונה הבסיסית שלה, היא נוטה למה? להשלים, להגיע לתמונה. כן? וזה הנקודה, זה המשימה שלנו. אם כן, תהליך אינסופי, שכל שלב בו של חשיפה וגילוי, יש בו עונג מאוד גדול. יצירת המודעות הפנימית אינה פעולה חד פעמית, אלא תהליך אינסופי שמתפתח ומתרחב, ככל שהאדם גדל ומתבגר. מה הוא מקבל שהוא גדל ומתבגר? כלי הצפייה שלו. ככל שהוא מתבגר, הוא כבר לא חי את חייו בצורה אוטומטית. ילד קטן, שימו לב איך הוא חי. איך הוא חי את קטן? הוא חי מתגובות ודחפים. אדם מבוגר, הוא מתחיל להיות צופה. הוא צופה, הוא מודע. רגע, רגע. יש בי רגש של קנאה. מה זה אומר? זה רגש שהוא רק שלילי? רגע, נסתכל בספר, רגע. מידת הקנאה יש לה צדדים חיוביים מאוד. שיקנה האדם לאישיותו, המיוחדת והייחודית, וכמו כן יקנה לשם יתברך. רגע, זה יש לה גם... יש, זה גם תכונה חיובית. הוא מתחיל ללמוד, הוא צופה על התכונה הזו. אבל תראו לכם שאדם פוגש את מידת הקנאה שבתוכו, בלי לצפות בה, איך הוא ישתמש מידת הקנאה? ודאי בצורה שלמת החסר, שלילית. ככל שאדם מתבגר, כך אמור להיות, מתפתחים הכוחות ההכרתיים הצופים. הוא צופה על המציאות, כמו מדען. הוא צופה, המדען. עכשיו הוא חוקר עץ, הוא צופה בו בשלכת, הוא צופה באביב. זאת אומרת, הוא לא הולך שבי אחרי הסטיגמטיות של העץ. ניוטון, תפוח נפל. רובנו שרואים תפוח נופל, מה עושים? ממשיכים הלאה. מה עושה ניוטון שרואה תפוח נופל? הוא שואל למה. הוא צופה על התופעה. כשהוא שואל למה, הוא חושף את כוח הכבידה, שהגילוי הזה נהפך לאחר מכן להיות אחד הגילויים המשמעותיים ביותר. המשמעותיים ביותר, עם עוד כמה חוקים שנחשפו בהמשך. אבל ניוטון לא עובר לסדר היום שהוא רואה את תפוח נופל. זה לא מובן מאליו. ככל שאנחנו מתבגרים, ודאי בגילנו, אני חייב להגיד, אני לא רואה פה אף אחד הולך על ארבע תינוקות, אני לא רואה, יש פה אנשים, בלי שום ספק, מבוגרים, הצעירים שבכם, ודאי המבוגרים שבנו, הם כבר צריכים להיות עם כלים הכרתיים. כן? שמסוגלים לצפות ולשאול את השאלות. למה? כמה? איך? מתי? איפה? מי? דרישות וחקירות בכל מה שנוגע לקיום הנפשי שלנו. גם המעשי. למה אתה עושה דבר כזה וכזה? לאיזה מטרה אתה עושה? אומרת, אנחנו בוגרים מספיק כדי שנצפה מעצמנו להיות במצב של מודעות, שתביא לבחירה, שתביא לשמחה, שתביא להתקדמות, ומלא תיצור את המושג שנקרא משמעות. יש משמעות לחיינו. כן? תהליך אינסופי. ככל שאדם גדל ומתבגר. כל שלב וכל תקופה בחיים מזמינים אותנו לגלות מקומות חדשים בנפשנו. עכשיו, פה נאמר דבר נוסף, שימו לב, כן? גם כלי ההכרה שלנו מתפתחים, וגם ניסיונות החיים. כאשר אתה לומד בחברותה עם חבר, ואתה רואה שהחברותה הזה מעורר בך תחושה לא נוחה. ואתה שואל את זה, איזה תחושה מעורר בי החברותה הזו שלי? או החבר לחדר, שאני רואה אותו, שאני מדבר איתו. הוא יוצר בי תחושה של מתח פנימי. תחושה של כעס. תחושה של קנאה. תחושה של ביקורתיות. תחושה של רחמנות, אהבה, כבוד. המפגשים, מה כל דבר גורם? כן? מה גורם לך? אותו אדם שלא אתה מקשיב. זה יכול להיות חברות השכה, זה להיות רב שנותן שיעור. מה אתה חש? כלומר, כל אחד מכם, בלי שום ספק, האירוע שמתרחש פה עכשיו, אנחנו לא אדישים אליו, צריך להבין. אני לא אדיש לנוכחות שלכם, ואתם לא אדישים לנוכחות שלי. כלומר, גם אתם וגם אני חווים עכשיו התרחשות נפשית. האם אנחנו מודעים לה? הרב הזה מעצבן אותי. הרב הזה מדבר, זה לא יודע, בצורה של, לא יודע. הרב הזה אני, אוי, הרב הזה מרתק אותי. הוא מאוד מלהיב אותי. אני מאוד מזדהן ורח. אני חש חוויה של חיבור, של התעוררות, של שמחה, של קרבת אלוקים. קורה לנו משהו. זאת אומרת, המודעות שצופה פנימה, וההתרחשויות היומיומיות, הם בעצם מפגישים אותנו עם פעילות נפשית. פעילות נפשית. לא רק הנפשיות הבסיסית והגולמית שאיתה נולדנו, אלא התסיסה שלה באמצעות החיים. האם אתה מודע לחוויה שחווית בשיעור? או שנגמר השיעור, ואתה הולך הלאה, שכחת לגמרי את כל חומרי הגלם שהתעוררו. רגע, 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 רגע. תעצור 5 דקות ותרשום. הרגשתי כך. חשבתי כך, דמיינתי כך, מידה כזו וכזו התעוררה בי, נטייה כזו, תעשה מה שתראה, תעשה מה. איך אתה רוצה תקרא לזה? אנחנו קוראים לזה מודעות. מודעות לחיים שלך, למה שקורה, לפעילות. כן? יש תסיסה עצומה. כן? זה הכוונה פה בשתי הדברים. זאת אומרת, ההתבגרות היא בעצם גם מעניקה לנו כלים של מודעות, וגם מפגישה אותנו עם ניסיונות חיים מורכבים יותר, שפועלים על הנפש, ומצריכים, מחייבים אותנו לקחת חלק פעיל בעיצוב של האנרגיה הנפשית שלנו, שמתהווה באמצעות האירועים של החיים. היית בעזה, חווית מה שחווית. יש ימי איבוד, נכון? מה זה ימי איבוד? אני לא יודע איך עושים את זה, ולא בטוח שזה מושלם, וגם אין זמן לעשות את זה בשלמות, כן? אבל מה זה ימי איבוד? לא ייתכן שחייל יוצא עם עזה, מעזה, עם כל חומרי הגלם שבאו בתוכו, שהתפתחו בתוכו, מבלי שהוא ייקח את חומרי הגלם וילמד לעבוד איתם. לצאת מחוזק יותר מעזה. בוגר יותר. זה נקרא איבוד. אז גם אנחנו יוצאים מן החזית, בכל שעה ושעה אנחנו נמצאים בחזית אחרת. אלה חזיתות של החיים. מתרחש שם משהו. יש שם פעילות. יש שם משהו קורה שם בתוך הנפש. עכשיו אני לא אומר, אנחנו לא יכולים לעשות את זה כל רגע ורגע, אנחנו לא במדרגת מודעות כזו. אבל כדאי, אני עוד מעט תחתן לך גם את הדף, שהוא מסכם את כל מה שלמדנו, שם יהיו גם סיפורים שממחישים את התובנות שאנחנו לומדים, וגם אתגרים ומשימות. אני אתן לכם את הדף בסוף שיעור, כן? אבל אנחנו כבר צריכים לראות איך אנחנו להשתמש בתובנה הזו, כדי לדייק ולפעול פעולה קטנה, קטנה בתוך חיינו. קטנה, כן? גם של התובנה הראשונה, מהות חייו של אדם, גם התהליך המתמשך והאינסופי, כן? התובנות שאנחנו מדברים, לראות איך אפשר לשבץ אותם, שבץ נע, כן? כך נעת בנך את יחידך. לשבץ את התובנות האלו, קצת, קצת, עוד טיפה בתוך החיים, להיות טיפה יותר מודע, פחות אוטומטי, פחות להירדם על העגלה, ולתת לסוסים ללכת לכיוון שהם רוצים, ולמצוא את עצמך בסופו של דבר, באיזה מדבר או במקרה הגרוע בתוך תהום. לא, אתה עגלון. קדימה, תתעורר, תפוס את המושכות, ימינה, שמאלה, ישר, שלוט בסוסים. כן, ממשיכים הלאה. תהליך המודעות לעתים אינו ברור ומוגדר דיו, ולכן חשוב ליצור לעצמנו מסגרת קבועה. זמן מוגדר להתבוננות, עבודה יומיומית או שבועית, לקחת נושא שעליו עובדים יום או שבוע, כן? בתחום מסוים, או תרגיל מעשי שמסייע בהתקדמות. כל מה שאמרנו כרגע, אם רוצים באמת לממש אותו, צריך מסגרת. זה לא שיוצאים מהשיעור הזה, ואחרי זה אנחנו כבר מודעים, לא, צריכים מסגרת. אחרי שמעתי את הדברים האלו, אני רוצה חצי שעה ביום, ששם אני חושב על תפקיד גדול ומהותי, לגלות את עצמי, ליצור כאן, התובנה הראשונה, תובנה השנייה, אני מחפש מסגרת של זמן, שבה אני מתרכז בדברים הנלמדים. זה מסגרת. זמן, גם מקום זה מאוד חשוב. לא כל המקומות הם מתאימים לחשבון הנפש הזה. צריך למצוא את הזמן, את המקום, לפעמים את האדם המתאים איתו לעשות את זה. בסדר? כלומר, תהליך המודעות, כדי שיהיה ברור וממשי יותר, צריכים לקבוע לו מסגרת. מה שנקרא, עיתים לתורה הזו. כמו צריך לקבוע עיתים, גם לימוד תורה. זה לא שאתה לומד פעם, ואחרי זה עוד חודשיים, עוד קצת. יום, יום. אתה לומד 5 דקות. קביעות עיתים. הדבר הזה, הוא מאוד מפנים את הדבר הנלמד. זה התובנה הנוספת. הדבר הבא. המודעות היא גם גילוי וחיבור, על זה דיברנו כבר. המודעות היא מחברת אותך, היא מגלה לך את עצמך ומחברת אותך אל עצמך. היא מעוררת שמחה, דיברנו על זה, נכון? הקלה וסיפוק. למה הקלה וסיפוק? כן? כי היא מחזקת את הקשר של האדם לעצמו. למה יש הקלה וסיפוק? ההקלה היא, אני מבין מה קורה בתוכי. אני מבין. הדבר הזה, התחושות המוזרות בתוכי, כן? מה שדיברנו פעם שעברה, והתרוצצו הבנים בקרבה, היא לא מבינה מה זה ההתרוצצות הזו. מתי היא נרגעת? שהיא מבינה שזה שתי גויים בבטנך, שני לאומים עם איך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. רק שהיא חושפת בנבואה את 4 השלבים האלו, אחרי זה היא כבר לא הקטרת רבקה. היא כבר לא אומרת למה זה אנוכי, לא שומעים כלום. שום דבר. היא רגועה, היא מבינה את החוקיות של ההתרוצצות הפנימית שבתוכה. אבל אם אתה לא מבין מה החוקיות של ההתרוצצות, שיש בך נשמה ויש בך גוף, וההתרוצצות זה בעצם ההתנגשות שבין השניים, כן? שדורשת ממך להיות העגלון והמכוון את שני הכוחות האלו. אז זה יוצר הקלה. אני מבין את עצמי. אני לא חידה סתומה. אני לא איזה סיר פופקורן שכל הזמן מתפוצץ לי בפרצוף. לא. יש לי כיוון. אני יודע איך לחבר את הנקודה מספר 1 למספר 2. ומשתיים לשלוש. אני יודע ליצור איברים. אני יודע ליצור משמעות, כיוון, תפקיד אפילו אולי בחיים. חלקים של התפקיד שלי. כן? שמחה, הקלה וסיפוק. היא מחזקת את הקשר של האדם לעצמו, לנשמתו ולבורו. ראיתם את החוט המשולש? שלא מראי נתק, שאדם מתחבר לנקודה העצמית הזו. את מי מגלה שאני מרבה ההפתעה? את ריבונו של עולם. כנקודת הגילוי, נקודת הגילוי המשמעותית ביותר של ריבונו של עולם זה איפה? זה בעצמיות שלנו. ככל שאתה חותר יותר להכרת האופי העצמי שלך, את מי אתה מגלה שם? את ריבונו של עולם. שם נוצרת הדבקות. את ריבונו של עולם לא תגלה כאשר אתה מוחצן, כאשר אתה לא מבין בעצם את האתגר הגדול של הכרת עצמך. לא תמצא אותו, ואז יהיה לך קושיות באמונה. כי אתה חי חיים של אחרים, או שאתה חי את החיים מהמותן. הפזצת, אש, פול, צווה, שחל, טווח, אש. אתה חי מהמותן. אני יודע, ביטלו את פקודת האש, נכון? פעם זה היה בתקופתם, זה היה פזצת. האלף הראשונה זה אש, שבא רפול, הוא הוריד את האלף, כמדומני. כן? כי באלף הראשונה זה אש. התקלות, קודם כל אש. המון בזבוז תחמושת והאש לא מכוונת. אז הורידו את האלף, ואז זה רק פול, מיד ליפול, ואז צפה. ולשחרר כדור יותר מדויק. כן? אבל ברגע שאתה משחרר מהמותן כדורים, אתה מבזבז תחמושת, אבל לא בכיוון בכלל. לא בכיוון. כאשר אתה חותר לעצמך, אתה יותר מבין חלקים בך, אתה מוצא שם את ריבונו של עולם. זה המקום הטבעי ביותר שהקדוש ברוך הוא יתגלה. דווקא בנקודה הייחודית שהוא הניח בך. אבל שאתה רחוק מעצמך, אתה גם רחוק ממנו. דבר מעניין. כדאי לזכור את הדבר הזה. כן? והיא מאפשרת לו להרגיש החלה ורגיעה בחייו. המודעות העצמית מגלה לא רק כוחות ונטיות, וזו נקודה חשובה, שימו לב, תפקיד חיינו, הוא הולך ומשתלם לא רק על ידי גילוי הנקודות החיוביות שבנו, אלא לא פחות מזה, בחשיפת הנקודות השליליות שבנו. תראו מה שכתוב כאן. המודעות העצמית מגלה לא רק כוחות ונטיות, אלא גם מקומות כואבים וקשים בנפש. גילויים אלו אומנם מכאיבים, נכון, למה? כי זה גילויים שעומדים בסתירה למה? לדבר החיובי שאותה אנחנו מבקשים, באופן חיצוני, באופן חיצוני זה עומד בסתירה. אם אתה מגלה שאתה כעסן, ברגע של הגילוי של הכעס הגולמי, על פניו זה מרחיק אותך מהשם. אבל אם אתה יודע לעבוד עם הכעס, בשתי אופנים, להתגבר עליו, זה הסור מירה. ומה עשה טוב? להשתמש בכעס לעבודת השם יתברך. בכוח האש העצום הזה של הכעס, להשתמש כדי לכעוס במקומות שצריך לכעוס. אם אתה סובל מנטייה של גאווה, גאווה לא מעובדת, כשאתה מגלה את הגאווה שלך בתהליך המודעות, זה נורא כואב. אתם מכירים שמגלים איזו נקודה שלילית? זה משבר. אבל אם אתה יודע לפגוש את החסרון הזה, ולהתנהג באמצעות המודעות, להתנהג איתו בצורה נכונה, א', להישמר מהמקומות השליליים שהוא מושך אותך, ואחרי זה לעבוד על חומר הגלם האנרגטי של הגאווה, ולכוון אותה למקום חיובי, וואו, נמצא שערה, קידם אותי לא פחות מהטוב. זה נקרא בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. בתהליך המודעות, רבותיי, לא מגלים רק את הגליל העליון, השופע החיים. מגלים גם את הנגב, החרב והחם. אלו מקומות לא פשוטים בתוך הנפש. אבל שיודעים להתאהב בנגב, זה המקום הנפלא ביותר. יש אנשים שגילו את הנגב, זה קידם אותם בצורה בלתי רגילה. תהליך המודעות, אם כן, מפגיש אותם לנקודות לא נעימות. אבל צריך לזכור שכל הנקודות האלה, הם כולם חלקים ואיברים מהתפקיד בחיינו. נקודות החולשה האלו הם למעשה צללים. איך נוצר צל אגב? זה חיבור, צל תמיד זה חיבור של מה? של אור וחושך, נכון? צל. הרי צל לא יכול להיות לא בחושך ולא באור מוחלט, נכון? זה צריך להיות דווקא איזה קומבינה של, כן, של אור וחושך, נכון? התכונות השליליות לנו זה צללים. מה זאת אומרת צללים? זה בעצם אור בשורש, הגאווה זה אור בשורש, אבל היא מתגלה בצורה של צל. היא מתגלה יותר במקום חשוך, שעדיין לא יארנו אותו. המשימה הגדולה שאנחנו מגלים את הצללים, זה לחזק את האור שבהם, לגלות את השימוש החיובי של אותם התכונות. זו עבודה גדולה. ואנחנו מסיימים בזה, המודעות העצמית אם כן, גם מקומות כואבים, גילויים אלו אמנם מכאיבים, אך הם מהווים חלק חשוב מתהליך הצמיחה, הבנייה וההתפתחות האישית. אני אחלק שם כל מי שרוצה, יש פה דף שיש בו את סיכום השיעור, יש בו גם סיפורים שממחישים היטב כל אחד מהתובנות שלמדנו, ויש גם משימות מעשיות.